אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בקבול בירת אפגניסטן יש אצטדיון כדורגל. הוא יכול להכיל כ-12,000 איש. לפני קצת יותר מ-20 שנה, הוא בכלל לא שימש לכדורגל. אלפים התקבצו בו כדי לחזות במופעי הזוועה של שלטון הטליבן, שכלל הוצאות להורג וסקילת נשים שהואשמו בעבירות נגד האסלאם. קהל משולה וריע מהיציעים. שנים עברו, האמריקאים הגיעו, הטליבן נמלט, והדשא באצטדיון אירח קבוצות כדורגל, גם של נשים. מי שהפכה את אותו הדשא מזירת הוצאה להורג של נשים לסמל העצמה שלהם באפגניסטן, היא חלידה פופל, מהפכנית, פמיניסטית, דמות מעוררת השראה, שהקימה את ליגת הכדורגל לנשים במקום שבו זה נחשב לחטא שדינו מוות.
We use football as a means of activism to stand for our right to stand, have a strong stand against Taliban, to say to Taliban that we are strong women of Afghanistan. No matter how many of our sisters you are killing, you will never shut the voices of women. We are standing with our sisters.
אני אורן אהרוני, ואתם על פרק בפודקאסט עוד יום. שלום ליואב זהבי, כתב דסק החוץ.
שלום אורן.
יואב, נדגיש קודם כל בהתחלה שזה לא פודקאסט על כדורגל, יהיה בו כדורגל, אבל זה סיפור על העצמה ועל חשש גדול מפני מה שצפוי בהמשך לאלה שהפכו לסמל.
כדורגל הוא מראה לחברה אורן, וזה הדבר היפה בו, ותמיד כשמדברים על כדורגל זה הרבה הרבה מעבר לכדורגל, וזה העיקר בעיניי במשחק הזה.
נכון, יש בו הכל. אז בוא נתחיל קודם כל במעמד האישה בתקופת הטליבן ובתקופת המצאות שם, הנוכחות של ארצות הברית.
תראה, אז קודם כל החברה האפגנית היא חברה שבטית, וכשאנחנו מדברים על שבטית זה הרבה מאוד שבטים והרבה מאוד עמים שונים, אין דבר כזה אפגנים, כן? יש פשטונים וטאג'יקים, כל מיני קבוצות שמרכיבות את האוכלוסייה באפגניסטן. במשך למעשה כל ההיסטוריה בדעה המודרנית, זו הייתה חברה מאוד מאוד שמרנית. לפרקים בבירה קבול, ראינו קצת יותר חופש, ראינו דברים קצת יותר ליברליים, זה קרה למשל בשנות ה-60 וה-70, בזמן השלטון המלוכני שם, אפילו הייתה זכות בחירה לנשים שניתנה באמצע שנות ה-60, אבל
בכפרים... אבל לא בתקופת הטליבן.
ממש לא, ב-96 הטליבן משתלט על אפגניסטן, אחרי שנים של מלחמת אזרחים שם, ואם לנשים באפגניסטן היה קשה, אז עכשיו הרבה 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 יותר קשה להם עם שלטון הטליבן. אסור להם בעצם לעשות כלום, אסור להם ללמוד, אסור להם לעבוד, אסור להם לצאת מהבית אפילו אם הם לא נמצאות בחברה של איזשהו גבר שמפקח עליהם, איזה בן, שהוא בן משפחה או משהו כזה, כמובן צריכות להיות מחוסות בחיג'אב ובניקאב, למעשה מדירים אותם לחלוטין מהמרחב הציבורי, אנשים נמחקות מכל מרחב למעשה באפגניסטן, חוץ מהמרחב הביתי.
לצורך העניין, אם תופסים אותן או מישהי מהם משחקת כדורגל או מקפיצה כדור על הרגל,
אסור באופן חד משמעי, זה יכול להגיע לעונשים חמורים של מאסר, זה יכול להיות מלכות למשל, שהיו נותנים להם הטליבן באמצע הרחוב למען עירו ועיראו, במקרים מסוימים זה יכול להגיע לדברים גרועים יותר, כמו הוצאה להורג.
ומה השתנה מאז הכניסה של ארצות הברית ב-2001?
אז תראה, התהליך הוא לא היה כל כך מהיר, צריך להגיד, ארצות הברית הפילה את שלטון הטליבן ב-2001 די מהר, אחרי משהו כמו חודשיים, עדיין היה שלטון איסלאמיסטי, זה לקח קצת זמן, אבל עם השנים נשים התחילו לצבור יותר ויותר זכויות, תחת ממשלות חסות, שאומנם היו מוסלמיות מצד אחד, אבל כן פרו-אמריקניות, ונשים פתאום מצאו את עצמם במרחבים שהם אף פעם לא היו בהם, הנשים האפגניות, בטח בשלטון, בתקופת שלטון טליבן, הן פתאום מוצאות את עצמם עובדות במפעלים, ויש כאלה שממש מצליחות לפרוץ תקרות זכוכית, אנחנו לא מדברים על המרחב הציבורי, שפתאום הם יכלו להסתובב שם חופשי, אנחנו מדברים על נשים שממש הצליחו לפרוץ את כל החומות, ולהגיע למשרות מאוד נחשקות, למשל להיות עורכות דין, לעסוק בעיתונות, להיות מגישות טלוויזיה, היו לא מעט כאלה באפגניסטן, עדיין יש, הטליבן שוב קצת מתחיל להעלים אותם, וגם כן, גם כדורגל.
עד כמה באמת הכדורגל היה פופולרי באפגניסטן בתקופה הזאת?
אז יש שני ענפי ספורט פופולריים באפגניסטן, אחד זה הקריקט, שהוא מאוד רווח באזור הזה, אנחנו מכירים את זה ממקומות שנשלטו על ידי בריטניה, למשל הודו, למשל פקיסטן, גם אפגניסטן נמצאת באזור הזה, וגם הכדורגל הוא מאוד פופולרי באפגניסטן, אבל שוב, המרחבים הם מאוד שונים, והאוכלוסיות מאוד מבודלות אחת מהשנייה, אז הנבחרת באמת אף פעם לא הצליחה להגיע להישגים מאוד מאוד גדולים, עם זאת הכדורגל היה מאוד פופולרי באפגניסטן, הנבחרת אגב הוקמה בשנות ה-20, אין לה איזה שהם הישגים משמעותיים, היא הגיעה לאולימפיאדה ב-1948 נדמה לי, וכן לקחה פעם אחת איזושהי אליפות שנקראת אליפות דרום אסיה, שמשתתפות בכל מיני מדינות שהן לא כל כך טובות בכדורגל, כמו נפאל, כמו הודו, כמו בנגלדש, זכתה פעם אחת באליפות הזאת גם.
וזה כולל גם כדורגל נשים? כלומר, יש נשים שאוהבות כדורגל באפגניסטן שהתחברו למשחק?
יש. עכשיו, קודם כל התשובה היא בהתחלה לא, כי לא היה כדורגל נשים באפגניסטן גם בתחילת השלטון הפרו-אמריקני. אבל כאן נכנסת אולי הדמות המעניינת של הסיפור הזה, ששמה חלידה פופל, שהיא בעצם הגיבורה, המלכה של הכדורגל האפגני אורן, היא נולדה בקאבול, בירת אפגניסטן, מקום בוא נגיד יחסית לשאר המדינה, לא נקרא לזה ליברלי, אבל שם אולי יש יותר הזדמנויות לנשים, ודאי לא בתקופת הטליבן, אבל בהחלט כן לפני זה, והיא הייתה בתקופה של שלטון הטליבן בקאבול, היא נשארה שם, והיא פתאום התאהבה במשחק, היא מצאה את עצמה איזה יום, לוקחת כדור, מתחילה לשחק, והיא הבינה שהיא נורא נורא אוהבת את זה, אבל אסור היה לשחק כדורגל לנשים באפגניסטן, ודאי וודאי, אז היא מצאה איזשהו מגרש בקאבול, שהיה מוסתר מאנשי טליבן, ולאט לאט זה עבר ככה מפה לאוזן, וכל מיני בנות היו מגיעות לשחק איתה, ולאט לאט יספה ממש חבורה של בנות, שהיו משחקות כמעט כל יום, ונשארות אחרי בית ספר ומשחקות כדורגל, כל הזמן עם החשש הנורא נורא גדול הזה, שטליבן אולי יתפוס אותם. ואז ב-2001, דברים מתחילים להשתנות.
I started playing football because it was known as a man's game. And I wanted to prove that football is not only for man. I used football as a tool for empowerment. I used football to stand for my own right as a woman. As a woman that I was not allowed to stand.
ובהקשר הזה גם אני חייב לשאול, טלוויזיה. כלומר, הכדורגל מייצר גיבורי על. את מסי, את רונלדו, את הליגה האנגלית. זה משהו שהוא נגיש בכלל?
אז אני חושב שבערים הגדולות כן. אבל ודאי לא בכפרים וכולי, אני מתאר לעצמי שאין לי את הנתונים המדויקים, אבל אני מתאר לעצמי שלרוב בתי האב באפגניסטן אין טלוויזיה, אני אגיד לך יותר מזה, עד השלטון האמריקני למיעוט ממש הזוי צריך להגיד, אני חושב לכמה אלפים או כמה עשרות אלפים מבתי האב באפגניסטן, היה חיבור לטלפון קווי, אז אנחנו מדברים על תקשורת המונים שלא כל כך מגיעה לאנשים שיושבים שם, שוב צריך לזכור שמדובר במדינה מאוד מאוד ענייה, ומוקת מלחמות, מדינה שבמשך עשרות שנים יש בה מלחמות שפטיות והתערבויות של מעצמות גדולות שמנסות ככה לתקוע יתד בתוכה, וצמיחה כלכלית דברים כאלה לא מביאים, וכשאין צמיחה כלכלית גם הגישה למידע היא בדרך כלל לא כל כך פשוטה.
אז אנחנו בעצם מגיעים לסיפור שחלידה פופל מצליחה להקים יש מאין.
ממש יש מאין.
ועוד בתקופה שהטליבן מאוד מאוד שולט, והכל יכול להיות מסוכן, בטח אם יתפסו אותם. ואז 2001, האמריקאים מגיעים, ומה קורה לחלידה פופל?
אז קודם כל, היא רואה כבר בתקופת הטליבן, שהכדורגל יכול לתת איזשהו שחרור לאישה האפגנית הכל כך מדוקת. יכול לתת לה איזשהו פן של ביטחון שאין לה. ביטחון עצמי, ביטחון במרחב, דברים שהאישה האפגנית לא מכירה, לא רק בגלל הטליבן, גם מהסביבה שלה וגם מהבית, כי הדוד לא רוצה שהיא תשחק כדורגל, והאבא לא רוצה שהיא תשחק כדורגל, והאח לא רוצה שהיא תשחק כדורגל, ואפילו חלידה פופל עצמה, כשגילו בני המשפחה שלה הגברים שהיא משחקת כדורגל, הם אסרו עליה לשחק, יש סיפור על אבא שלה שמאוד לא אהב את הסיפור הזה, והיא בעצמה ניסתה אפילו להתאבד, כי לא נתנו לה לשחק כדורגל, בסופו של דבר הם התרצו, וכן אפשרו לה לעשות את זה, והיא מבינה ברגע ששלטון טליבן נופל, שעכשיו יש לה כאן הזדמנות לקחת את הבנות האפגניות, ולהעיף אותם למעלה, דרך מגרש הכדורגל, דרך המרחב שהוא גברי, זה מרחב מאוד מאוד גברי, אולי הכי גברים שיש בעולם, רק בשנים האחרונות גם במערב אנחנו רואים שינוי בדבר הזה, כן? למשל עם נבחרת ארצות הברית, שגם לקחה את זה עוד כמה צעדים קדימה עם העצמה הנשית, קצת גלשנו כאן, אבל זה מרחב שהוא באמת גברי, ולראות אישה שם במדינה כזאת, שהיא מדינה כל כך דקענית כלפי נשים, מדינה שמדירה אותה מכל מקום, פתאום ללכת למקום הסופר גברי הזה, ולהוציא את הכוח, כוח נשי ולהנחיך את עצמה במגרש, היא מבינה שיש לה כאן הזדמנות, לא רק ספורטיבית, אלא חברתית, להשפיע על החברה האפגנית, ולשנות את הסטטוס קוו שהיה כאן עד היום. אז היא מנסה, 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 וב-2007 היא מצליחה לאסוף סביבה כמה שחקניות ברמה די גבוהה, והולכת אחרי מאבקים עם ראשי ההתאחדות לכדורגל האפגנית, מצליחה להקים נבחרת לאומית של נשים, באחת המדינות הכי מוסלמיות והכי שמרניות בעולם, איכשהו זה מצליח, דברים מתחילים להתגלגל.
וכמה הנבחרת הזאת בכלל מצליחה?
אז קודם כל היא לא מאוד מצליחה, והיא גם לא שיחקה המון, היא שיחקה כמה עשרות משחקים, וגם חשוב להגיד, כשאנחנו מדברים על מצליחה, היא בערך מקום 150 בעולם, משהו כזה שיש פחות מ-200 נבחרות של נשים בעולם, אבל הסמליות כאן היא העיקר. מספרים, אני לא יודע עד כמה הדבר הזה נכון, אבל זה דברים שקראתי, שהמשחק הראשון, כביכול הרשמי של נבחרת הנשים של אפגניסטן, הייתה נגד אחת מנבחרות הגברים שם של איזשהו ארגון עובדים, ואנשים ניצחו 5-0, איזו פתיחה ענקית זאת להראות להם במגרש הכדורגל שאנחנו יותר טובות. ותראה, וכשאנחנו מדברים על כדורגל נשים באפגניסטן, זה לא אומר שפתאום שהשלטון שם הוא פה אמריקני, אז הכל סבבה ואפשר לצאת מהבית ולשחק כדורגל נשים. התשובה היא לא. החברה האפגנית בכללותה, כלומר רובה, אולי לא בנקודות מסוימות בערים הגדולות, אבל בטח הרוב לא רואה בעין יפה שנשים הולכות פתאום לעבוד, ובטח לא שנשים הולכות להיות כדורגלניות, זה עדיין לא נתפס כמשהו טוב.
And we want to change our society and mind of our father and brother to they cannot say women cannot do anything. We want to show our ability, our confidence to them women and girls can do anything.
והמדינה הזאת עדיין סובלת מהרבה מאוד פעולות אלימות, בין השאר של טרור, קשה מאוד גם לגברים לשחק באפגניסטן, על אחת כמה וכמה לנשים שהן עדיין מאוימות שם, גם בתקופה הזאת, זה לא שפתאום עם השלטון האמריקני, אפגניסטן הפכה לאיזושהי מדינה מערבית, ועכשיו אנחנו באוסטרליה, בחוף בסידני, והכל כיף. ממש לא, זה היה אחר, עדיין היה פחד מאוד גדול מהנוכחות הגברית, ודאי של האסלאם היותר קיצוני, של אנשי טליבן וארגונים אסלאמיסטים אחרים.
זהו, שהם ממשיכים לאיים עליה.
כל הזמן. אז קודם כל נגיד שנבחרת הנשים היא הייתה צריכה להתאמן ולשחק מחוץ לאפגניסטן, בהרבה מקרים ראינו אותם משחקות בארצות הברית, או למשל בירדן, וחלידה פופה לכל אורך הדרך סופגת איומים מטליבן. ב-2010 היא מביאה את הנבחרת לאחד הרגעים הכי גדולים שלה לטורניר, אליפות דרום-מזרח אסיה, בפעם הראשונה שהנבחרת הזאת מצליחה להגיע לאיזשהו טורניר, אירוע מאוד גדול, ועוד טיפוס של מדרגה מבחינת אותם כדורגלניות, שהיו כלום ושום דבר בעצם לפני שהם מצאו את הכדור ואת הדשא. ושנה, פחות משנה למעשה, אחרי שהנבחרת הזאת משחקת בטורניר אליפות דרום מזרח אסיה, חלידה פופל מבינה שהיא לא יכולה להישאר באפגניסטן, כי היא פשוט בסכנת מוות, היא עוזבת דרך כמה מדינות, בסופו של דבר מוצאת את עצמה בדנמרק.
וזה כשהאמריקאים נמצאים, רק נזכיר.
כל זה כשהאמריקאים נמצאים, צריך להבין שהנוכחות האמריקנית, או הנוכחות קצת יותר ליברלית מימי שלטון טליבן, לא הייתה נוכחת בכל נקודה באפגניסטן, באזורים הכפריים, עדיין הייתה שמרנות מאוד מאוד גדולה. עדיין לנשים היה מאוד מאוד קשה, זה חשוב כל הזמן לזכור את זה.
וגם כשהיא מגיעה לדנמרק, היא עדיין פועלת למען קבוצת הכדורגל, ונבחרת הכדורגל של נשים באפגניסטן, היא יוצאת ופועלת נגד גברים שקשורים בכדורגל האפגני, כאלה שפגעו בשחקניות.
היא אפילו מתחילה להעצים עוד יותר את הפעילות שלה, כי פתאום היא מגיעה למדינה מערבית, והיא רואה שיש לה כל שיכול להדהד בהרבה מאוד מדינות גדולות, ולהשפיע על חברות גם במקומות אחרים, ולחשוף להן למעשה את מה שקורה באפגניסטן. היא מקימה ארגון ששמו Women Power, שם לא כל כך מקורי, אבל זה עובד וזה נכון במקרה הזה. היא מגייסת סביבה כמה שחקניות אפגניות נוספות, חלקן נולדו באפגניסטן, חלקן נשות ספורט אפגניות שנולדו במדינות אחרות באירופה, בנות לפליטים וכל מיני דברים מהסוג הזה. מקימה את הארגון הזה, מתחילה להרצות בכל מיני מקומות בעולם על מעמד האישה באפגניסטן, ועדיין נפגשת עם נשות הנבחרת, כי הנבחרת אמרנו היא לא נמצאת תמיד באפגניסטן, היא לפעמים בירדן, היא לפעמים בארצות הברית, היא לפעמים במדינות אחרות שיכולות לתת לנשים האלה אכסניה, וב-2018 היא אפילו חושפת. כשאתה אומר יוצאת נגד גברים, היא חושפת פרשייה, לכאורה נגיד, של התעללות מינית בנשים מצד בחירי ההתאחדות לכדורגל של אפגניסטן, אותם אנשים שעליהם היא לחצה כדי להכניס את הנשים לעולם הכדורגל באפגניסטן, פתאום לטענתה, לטענת בנות אחרות שהעידו, האנשים האלה תוקפים את הבנות מינית במחנה אימון, לפחות שניים מהם אפילו קודמו בהמשך, פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, פדרציית הכדורגל העולמית פותחת בחקירה, בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד זמן, יותר משנתיים, מדיחים את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל של אפגניסטן, שכביכול הוא העלים עין ממה שקרה שם מפרשיית ההתעללות המינית הזאת. זה עושה הרבה מאוד כותרות בעולם, כי כשאתה פתאום מדבר על נשים באפגניסטן, ועל עוד פעם התעללות מינית בתקופה אחרת, זו כבר לא תקופת הטליבן, פתאום גם כלי התקשורת הגדולים, ניו יורק טיימס, ועיתון הגרדיאן הבריטין, פתאום אתה רואה גם גופים כאלה מתעניינים בסיפור הזה, ונותנים לו מקום גם בתקשורת הזאת, זה מהדהד למערב, פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית כאמור, שומעת את זה וגם ניגשת לעניין. ואני רוצה אורן להשמיע לך ולמאזינות ולמאזינים שלנו את היילי קרטר, שהיא אמריקנית ששירתה בצבא ארצות הברית באפגניסטן בתקופה ההיא, וגם הייתה עוזרת מאמנת של נבחרת אפגניסטן, חובבת כדורגל, היא הסבירה מה הסיפור הזה של חשיפת ההטרדות המיניות בנבחרת האפגנית עשה בכלל לחברה האפגנית ולאנשים באפגניסטן, בוא נשמע את הדברים שלה.
They have truly been a vehicle for social change within Afghanistan. The recent sexual assault allegations and what happened with the former president of the federation, they changed fundamentally the criminal justice system in Afghanistan for sexual assault victims. Not only did they change the criminal justice system, but they inspired other women. It was almost a Me Too Afghanistan movement that they inspired for women to speak out against sexual abuse and abuse of any kind. And so not only were these women playing sport, these women were truly game changers in society.
אז היא אומרת בגדול שזה חלחל, פתאום שהקטע הזה של הטרדה חלחל להרבה מאוד נשים באפגניסטן, והבינו שזה לא יכול לעבוד ככה יותר, ואפילו עשו שינויים בתקנות נגד הטרדה מינית במדינה. כלומר, הנשיא האפגני גם הוא דיבר על זה, ועשו שינויים בתוך הסעיפים שקשורים להטרדות מיניות.
ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק האחרון, אולי לא נקרא לו האחרון, כי לא כדאי לסגור את הסיפור הזה עם מה שקורה עכשיו אולי. אבל בעצם כל הפרויקט הזה יורד לטמיון ברגע שהאמריקאים מחליטים לעזוב, והטליבן חוזר לשלוט באפגניסטן, ואז מה קורה בשבועות האחרונים?
לפני שבועיים למעשה החותמת הסופית על זה שטליבן חוזר לשלוט באפגניסטן אחרי 20 שנה של שלטון פרו-אמריקני, הם משתלטים על ארמון הנשיאות בקבול, והנשים ולמעשה כל אדם שהוא שוחר ליברליות אפילו ברמה הכי מינורית, מבין שפה הוא לא יכול לחיות יותר. אז אותה חלידה פופל מספרת שהיא מקבלת אין ספור הודעות טקסט והודעות קוליות משחקניות הנבחרת, שפשוט בוכות לה בטלפון ואומרות לה, אנחנו מפחדות למות, אנחנו לא יכולות להישאר כאן, מה לעשות?
ונזכיר שכולם מכירים את השחקניות האלה. הטליבן שהגיע יודע בדיוק מי שיחק בנבחרת אפגניסטן, מי שיחק בליגת הנשים.
על אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים שהטליבן מאוד שיפר את יכולות המודיעין שלו בשנים האחרונות, ודאי שאותן נשים הפכו לסמלים, אז בטח שהם יודעים את זה.
ואנחנו גם ראינו דוגמה של שחקן כדורגל שניסה להתעלות על המטוס האמריקני, נכון?
זה באמת סיפור מאוד מאוד טרגי, מבין אין ספור סיפורים טרגיים שמגיעים אלינו מאפגניסטן, צריך להגיד רק מהבירה קבול, אתה לא יודע מה קורה מעבר לזה בשבועיים האחרונים, שמו זקי אנוארי, שחקן הנבחרת הצעירה של אפגניסטן, רק בן 19, אמור היה להיות סופרסטאר, הוא ניסה להימלט מהמדינה, נתלה לפי עדויות על אחת מהכנפיים של מטוס חילוץ אמריקני, ופשוט צנח אל מותו מעל שדה התעופה של קבול, ואתה רואה באמת איך הדבר הזה משפיע, כי אנחנו מדברים פה על נשים, אבל לא רק על נשים, באמת על כל אדם שעושה משהו שהוא טיפה אולי נוגד באיזשהו מקום את האידיאולוגיה של הטליבן.
ואנשים במקרה הזה אפילו במצב הרבה יותר גרוע.
וחלידה פופל אומרת לנשים האלה שאומרות לה, אנחנו לא יכולות להישאר כאן, היא יוצאת בכלי התקשורת העולמיים, ב-CNN, בסוכנויות הידיעות הגדולות ברויטרס, אומרת להם, אני קוראת לכם לשרוף את החולצות, למחוק את כל הרשתות החברתיות שלכם, אתם אשכרה צריכות למחוק את הזהות שלכם, שאף אחד לא יזהה אתכם, אני חוששת לחיים שלכם, אין לכם ברירה. היא אומרת בדבעות, כל מה שעשינו כאן, יורד לטמיון, זה נגמר.
Today I'm calling them and telling them, take down their names, remove their identities, take down their photos for their safety. Even I'm telling them to burn down or get rid of your national team uniform.
אבל דיברנו על סוף אולי קצת מתוק.
בוא נלך אליו.
אז לפני קצת יותר בעצם קצת פחות משבוע, אנחנו שומעים על מטוס חילוץ, שטס מבין אין ספור מטוסי החילוץ שנחתו בקבול וטסו למדינות המערב, על מטוס חילוץ שנוחת באוסטרליה, ועל המטוס הזה יותר מ-70 ספורטאיות.
The Afghanistan women's national soccer team scored an important victory this week when they were successfully evacuated out of Kabul.
נשים מכל מיני ענפים באפגניסטן וגם כל שחקניות הכדורגל של נבחרת אפגניסטן הן מחולצות על ידי כמה נשים שהיו קשורות בעבר ובהווה לנבחרת האפגנית עשו יד אחת והן מספרות על זה כמו אותה היילי קרטר. היא אומרת, אנחנו בעזרת סמארטפונים הצלחנו לחלץ אותם משם. אז אנחנו יודעים היום שכמה משחקניות נבחרת אפגניסטן לא חשפו את המספר כולו, אולי מחשש לשלומן, אנחנו גם לא יודעים את השמות המדויקים, חולצו מאפגניסטן ונמצאות היום באוסטרליה, הם קיבלו מקלט מדיני באוסטרליה, ובתקווה יוכלו להתאמן שם, ואולי אפילו אורן להמשיך לפעול בתור נבחרת אפגניסטן, אמנם בגלות, אבל גם עד עכשיו הם פעלו לא מעט בגלות, ולייצג באמת את המתרס השני של טליבן, או את הצד הטיפה פחות קיצוני של אפגניסטן בזירה הבינלאומית, אם הם יוכלו להמשיך ולעשות את זה בזירה הגלובלית, אני חושב שזה יהיה כלי מאוד מאוד חזק, וסמל מאוד מאוד חזק, שהחברה האפגנית היא לא רק מה שאנחנו חושבים, בטח בעיניים המערביות שלנו.
בכדורגל הוא משחק כל כך מחבר מעצים, והנה הוא גם הוביל באפגניסטן למהפכה נשית, אין לו ממש סיכוי באפגניסטן לשרוד, נכון?
אני אגיד לך יותר מזה, גם משחקי כדורגל הגברים אמורים להיערך בספטמבר, בחודש הבא, בחודש הזה למעשה, מוקדמות גביע העולם, לא ברור איפה זה יערך, זה אמור להיות בטאג'יקיסטן, אני מתאר לעצמי שכל ענפי הספורט באפגניסטן צפויים להיפגע בשנים הקרובות תחת שלטון טליבן, אבל שוב, צריך להזכיר שאנחנו רואים פה איזשהו טליבן אחר שמנסה לפחות לשדר לעולם, שזה לא בדיוק מה שהיה, הוא אומר לנשים אנחנו ניתן לכם להמשיך לעבוד, ולצאת ללמוד, בפועל אנחנו כן שומעים על מקרים נקודתיים, שטליבן כבר אומר לנשים, אתן לא יכולות להגיע לעבודה, אתן לא יכולות לצאת ללמוד, ובאמת אנחנו צריכים לחכות כמה חודשים או כמה שנים, לראות אם כל מה שטליבן אומר בשבועות האחרונים, זה בחסר הכל מס שפתיים כדי לרצות את המערב, או שבאמת הוא עומד מאחורי המילים שלו.
וחלידה פופל, רק משפט לסיום, היא נמצאת בדנמרק, החברות שלה הצליחו להימלט, בכל מיני מקומות בכדור הארץ, ומה עכשיו?
אנחנו מחכים למפגש, תראה לי שזה יהיה נורא נורא מרגש, היא עדיין בדנמרק, אני בטוח שגם היא מחכה למפגש איתם, זה יהיה סיפור באמת יוצא דופן ומעצים ומרגש לראות אותן ביחד, ובאופן אישי בואו נקווה מכאן שהם יצליחו לפעול, שאותה חלידה פופל, כל העבודה שהיא עשתה במשך יותר מ-20 שנה, אתה יודע, לא תלך, איך נגיד, לפח הזבל, והנבחרת האפגנית תוכל להמשיך ולהתחרות, גם אם לא באפגניסטן, עדיין לייצג את הרצון של נשים אפגניות רבות מאוד, רובן ככולן למעשה צריך להגיד, בשחרור, בחופש ובחדירה למרחבים אחרים, שלא נגישים להם, לא היו נגישים להם, וכנראה שגם לא יהיו נגישים להם בשנים הקרובות.
בכל מקרה, שני אוהדים ישראלים לנבחרת הנשים באפגניסטן כבר יש.
אנחנו רק צריכים להביא צעיף אורן.
יואב, תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם לפרק של עוד יום, ערכה את הפרק נועה אקסינר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, אורן אהרוני, בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסקטים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש לנו אפילו יישומון רכב חדש, נסו אותנו גם שם. אני אורן אהרוני, נשתמע.